מצטמצם, להפוך רעיונות למעשים, זה כן. אבל היא לא משנה את האופי שלה. אם הרעיונות הם רעיונות של חסד, אז המעשים של המלך יהיו מעשים של חסד. אם הרעיונות יהיו רעיונות של דין, אז המעשים שלו יהיו מעשים של דין. כל מתרגמת את זה ממישור למישור. זה קצת דומה לשפת הדיבור שלנו. בדרך כלל הדיבור, אלא אם כן אדם הוא שקרן, אבל בדרך כלל הדיבור לא משנה את המחשבות. גם כשהוא שקרן אז הוא חושב לשקר, הוא לא יכול להתחיל לשקר בפה. גם השקרן משקר קודם במחשבה, הוא יכול לפחות דקה אחת, הוא חייב לשקר. זאת אומרת שכל העניין של הדיבור זה רק לתרגם את המחשבות למין רמה כזאת שגם עוד מישהו ישמע, שזה יצא חוצה. גם המעשים שלנו זה תרגום, זה תרגום לשפה כזאת. הדיבור זה תרגום של המחשבה לשפה שבני אדם יבינו. המעשים הם תרגום לשפה כזאת שגם דבר כזה יכול להבין. אם אני לוקח ואני מזיז אותו, הוא מבין שהוא צריך להיות שם, עד כמה שזה שייך לדבר על זה. האמת שגם המחשבות שלנו הם סך הכל תרגום, בגלל שאם נשים לב טוב, אם אנחנו יודעים מה מתרחש אצלנו בפנים, זה בזכות החשיבה שלנו. אם לא היינו חושבים, אם לא היה לנו את כוח המחשבה, אז ייתכן שבפנים היו מתרחשים דברים מי יודע מה, ואנחנו אפילו לא היינו יודעים אותם, לא היינו מודעים להם. גם היום שיש לנו את כוח המחשבה, אז רק חלק קטן ממה שמתרחש בפנים אנחנו בכלל יודעים מה קורה שם. יש חלק גדול שנשאר בפנים, והמחשבה היא מצמצמת, והיא נותנת, היא נותנת לנו איזושהי אינדיקציה מה יש בתוכנו. זאת אומרת שהמחשבה זה תרגום מסוג אחד, הדיבור זה תרגום מסוג יותר החוצה, והמעשה זה התרגום האחרון. יש שלוש רמות של תרגומים. את מה הם מתרגמים? את האופי של האדם, את האופי הפנימי של האדם, את השכל שלו, את האופי שלו, את הרגשות שלו, את כל הדברים האלה. עכשיו, כל שלושת הדברים האלה הם שלוש פנים של המלכות. גם לאדם יש מלכות, לכל אדם, גם אדם שהוא לא מלך יש לו איזושהי מלכות. יש אדם שהוא מלך על מדינה, יש אדם שהוא מלך על עצמו, שהוא מלך על בני ביתו, או שהוא מלך על החפצים שלו, שהוא מלך על הדיבור שלו. אפילו אם בן אדם נגרר לגמרי והוא לא מולך על שום דבר, על כל פנים הוא יכול ממחר בבוקר להתחיל להיות מלך על משהו לפחות. אם לאדם יש בחירה חופשית אם לדבר או לשתוק או לחשוב על משהו אחד או משהו אחר, יש לו מלוכה. זאת ממלכה קטנה, לכל אחד יש את הממלכה שלו. המחשבות והדיבורים והמעשים הם שלוש צורות, צורות ביטוי של המלוכה של האדם. יש במלכות, בספירת המלכות למעלה, המלכות של הקדוש ברוך הוא, יש לה גם כן שלוש צורות ביטוי. יש לה שלוש צורות ביטוי. בצורת ביטוי אחת נקראת בשם עולם הבריאה, זה כנגד המחשבה שלנו. זה עולם שכולו מחשבה. הצורת ביטוי הנוספת היא יותר נמוכה, היא נקראת בשם עולם היצירה. יצירה מזכיר לנו גם את המילה יצריות וגם את המילה יצירתיות. זה כבר קשר יותר קרוב אלינו, זה כבר לא חשיבה מופשטת, זה יותר דומה לדיבור. הדיבור יוצר יותר קשר בין, המחשבה היא תמיד באה מלמעלה, הדיבור הוא אופקי, הוא יותר דומה לרגשות. הייתי אומר ככה, המחשבה מתאימה מאוד לשרת את השכל. כשהיא משרתת את הרגשות, אז הרגשות משתמשים ב... לוקחים בהשאלה את המשרת של השכל ומשתמשים בו, כמו שבן אדם לפעמים מלווה בגד למישהו אחר. הדיבור הוא מאוד מתאים בשביל לבטא רגשות. כשבן אדם נמצא ברגשות, אם זה לא רגש יותר מדי חזק, לפעמים הרגש הוא כל כך חזק שכבר אי אפשר לדבר, זה משהו אחר. אבל בדרך כלל כשבן אדם ברגשות אז הוא נוטה לדבר. כשבן אדם עמוק במחשבה זה יבלבל אותו אם הוא ידבר, ולפעמים הדיבור מפריע כשהוא עמוק עמוק במחשבה שלו. וכשהוא עמוק בשכל, כשהוא ברגשות, אז הוא אוהב שיש לידו עוד מישהו שהוא מדבר איתו. אז הדיבור הוא בעצם המשרת של הרגשות. לפעמים, הנה, השכל משתמש הרבה בדיבור, כל ההרצאות וכל כל הספרים משתמשים בדיבור, אבל זה כאילו הוא משתמש בכלי מושאל. ויש עוד מה לדבר על זה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. עכשיו הדבר האחרון, מה שכנגד המעשה, זה העולם השלישי שנקרא עולם העשייה. וספרנו אותם מלמעלה. אלה הם שלושה ביטויים של המלכות. אנחנו נפגוש אותם בהמשך של הסיפור. אם תנסו, תחשבו קצת, אז תמצאו בתוך שלושת אלה את החכם ואת הגיבור ואת העשיר. זה לא כל כך מדויק, אבל זה, יש משהו מתוכם. העולם של המחשבה הוא קרוב לחכם, נכון? העולם של המעשה הוא קרוב לגיבור. מה נשאר לנו עם העולם של הרגשות? הוא קרוב לעשיר. זה לא כל כך מדויק, הקטע הזה של העולם של הרגשות הוא לא כל כך, אבל אף על פי כן אפשר להבין את זה באיזשהו צורה. עכשיו כשאנחנו באים ואנחנו אומרים בזאת התהלל המתהלל, מה שאלנו על הפסוק? אנחנו שאלנו בתחילה, אסור לך להתהלל בחוכמתך ובגבורתך ובעושרך, בסדר? במה מותר לך להתהלל? בזה שאתה השכל וידוע אותי, אתה יודע את השם. למה בזה מותר לך להתהלל? והוא אומר עוד יותר, למה מותר לך להתהלל בזה שאתה יודע את השם? בגלל שהשם עושה משפט וצדקה בארץ. לא מובן הסוף של הפסוק. אבל אם נזכור שבזאת התהלל המתהלל, המילה זאת מדברת על המלכות, זאת זה לשון נקבה, אז מותר לך להתהלל עם המלכות של השם. מי שזוכר, יש פסוק, הוא מופיע בסידורי תפילה, התהללו בשם קודשו. יש עוד פסוק בתהילים, בשם תתהלל נפשי. מה פירוש של הפסוקים האלה? בוא נעשה לחשוב פשוט, אנחנו יודעים עברית, נכון? מה זה התהללו בשם קודשו? אדם פונה לבני אדם אחרים, שם בדברי הימים זה דוד המלך, הוא פונה לכל הקהל, הוא אומר להם תתהללו בשם קודשו של השם. מה פירוש? מה העניין הזה? מה זה? אנחנו נתהלל בשם קודשו של השם? איפה? מה ההבנה הפשוטה? או שדוד המלך אומר על עצמו בשם תתהלל נפשי. לפי הדקדוק, לפי השכל הפשוט שלנו, היה יכול להיות כתוב הללו את שם קודשו, כן? הללו, אתם תהללו את שם קודשו, או את השם תהלל נפשי. מה זה בא השם תתהלל נפשי? יש כאן קושי. כתוב בזוהר, על בא השם תתהלל נפשי, וכנראה זה גם הפירוש על התהללו בשם קודשו. כתוב בזוהר הקדוש, בא השם תתהלל נפשי, כתוב שם ביטוי מאוד חריף, כתוב שם באחידה בלהיטה, אני אחוז בהשם וההתלהבות שלי, להיטה זה אני לוהט, לוהט מהתלהבות, אני לוהט בו, לא שאני לוהט אליו, כן, אלא שאני לוהט בו. מה הביטוי הזה? ביחידה בלהיטה, בהשם תתהלל נפשי. זאת השגה מאוד גבוהה. ההשגה הזאת אומרת, זאת האדם, מדובר על, אני יודע, על דוד המלך, מדובר על צדיקים, את שני הפסוקים אמר דוד, שהוא מרגיש בתוך המציאות שלו פה, איך שהוא פה, בעולם, עם גוף, והוא רואה את כל מה שהוא רואה. הוא רואה את הכל עם עין נוספת. הוא רואה איך שכל זה נמצא כלול בשורש. בשעת מעשה. זה כמו שאדם מספר חידה והוא יודע את הפתרון. אז בתוך המילים של החידה הוא כבר רואה את הפתרון. הוא מסתיר את הפתרון, כי אחרת לא יהיה חידה. אבל בתוך כל מילה בחידה הוא כבר רואה את הפתרון. אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על המציאות שאנחנו רואים, אז כל אחד מאיתנו זה חידה. כל דבר זה חידה. אם היינו מסתכלים בעיניים של ילד, מההתחלה, כמו שאומרים, מאפס, כמו אברהם אבינו שהיה בן 3, שהוא יוצא החוצה ורואה את השמש ואומר, מה זה? מאיפה זה בא? כן, אנחנו פשוט לא היינו חכמים כל כך בגיל 3. הצליחו לעבוד עלינו, התרגלנו. היינו בגיל כזה שלא שאלנו שאלות, אחר כך התקדמנו, 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 הגענו לגיל שכבר התרגלנו, גמרנו שלום על ישראל. אז זהו, אז נשארנו בלי לשאול. הוא היה קטנצ'יק, אז הוא שאל, מה זה? אם אנחנו מסתכלים, מתחילים מאפס להסתכל על כל דבר, אז כל דבר הוא חידה. העולם כולו מלא חידות, והעולם עצמו הוא חידה אחת גדולה. מה הפתרון של החידה? הפתרון של החידה זה בדיוק כמו שאמרנו קודם, שכל מילה מבטאת מחשבה, וכל מחשבה מבטאת איזשהו רגש ואיזשהו רעיון. אז הרבה יותר מזה, כל דבר שאנחנו רואים, ואנחנו בעצם היינו אמורים להתפלא מה זה ומאיפה זה ואיך זה ומה, אז כל דבר כזה הוא כוח של השם. זה הפתרון. אז יש כאן חידה ויש כאן פתרון. כשרואים את החידה, לא רואים את הפתרון. כשמגלים שיש פתרון, אז באותו רגע שרואים את הפתרון, החידה נעלמת. אבל אחר כך היא חוזרת. כי כמה אפשר להחזיק ראש? ננסה ללכת ברחוב ולחשוב כל הזמן, בוא נגיד, להגיד תודה רבה להשם שהנעליים לא מתעדים לנו מעל הרגליים. כן? ניקח דוגמה. בעצם למה לא? למה שהם יישארו עוד רגע? מה יש? בגלל שהם היו עד עכשיו הם חייבים להישאר עוד רגע? הרי זאת חידה. המציאות שלהם היא חידה. את הנעליים האלה עשו מחתיכת אור, שהאור הזה הוא גם כן חידה. הוא חידה איכשהו גדל והוא נשם, והכל חידה, הכל פלא. ברגע שזה יפסיק להיות, הפלא יפסיק להתקיים. אז אנחנו למעשה היינו צריכים לחשוב, להגיד, לפחות תודה רבה שאנחנו לא הולכים יחף ברחוב, זה קצת לא נעים בחורף. וכל כיוצא בזה, אני תופס בכוונה, בשביל לחדד את זה, אני תופס בכוונה דוגמה ככה לא שגרתית, אבל האמת שאותו דבר בן אדם יכול להגיד תודה לידיים שלו, ועל הרגליים שלו, ועל העיניים, ועל הראש שחושב, ועל כל דבר. אז זה קשה להחזיק עם זה ראש כל הזמן, אז זה נעלם. אז באותו רגע שחושבים, יש דקה של יישוב הדעת, אז זה בסדר גמור. אחר כך, מה יהיה עם אחד שאומר, בא השם תתהלל נפשי, נחזור לפסוק, אז הוא רואה דבר אחר. הוא רואה את נפשו, הוא רואה את כוחותיו, הוא רואה את גופו, הוא רואה את הכל, ויש לו במה להתהלל. בוא נחשוב על דוד המלך, לא היה לו במה להתהלל, במה להתהלל? ודאי שהיה לו במה להתהלל. אבל הוא אומר, אני מתעלל, ודאי. אני מעלל את הכוחות שלי. בתור מה? בתור כוחות של השם. אני מסתכל עליהם איך שהם בתוך המקור. לא איך שהם נפרדים. ואותו דבר, הפסוק השני, התהללו בשם קודשו. התהללו, הפירוש של המילה התהללו זה תהללו את עצמכם. לא תהללו את השם. תהללו את עצמכם איך שאתם כלולים בתוך שם קודשו. כי כל הכוח שלכם בא משם. עכשיו נחזור לפסוק שלנו שהתחלנו בו, כי אם בזאת התהלל המתהלל, מותר לך להתהלל. אבל תזכור, כי אני השם עושה צדקה ומשפט. איך כתוב שם? מה, איך?
צדקה ומשפט.
כן, כתוב עוד ביטוי. כי אני השם עושה חסד וצדקה ומשפט, משהו, כן. לא זוכר. אז זאת אומרת, בזאת יתהלל המתהלל. אם אתה בזאת, אם אתה זוכר את המלכות, זאת אמרנו מרמז לספירת המלכות, אתה זוכר את המלכות, את המלכות האלוקית, שהיא השורש של כל שלושת העולמות, של הבריאה, של היצירה ושל העשייה, של החכם ושל העשיר ושל הגיבור. אתה זוכר שהכל מתחיל משם, אז אתה יכול להתהלל, כי למעשה ככל שאתה מתהלל אתה מהלל בעצם את השם. וזה באמת התחלת הפסוק. התחלת הפסוק הרי למעשה יש גם כן קושי, אלא שלא הבחנו בו כל כך. הסוף של הפסוק היה כל כך קשה שלא הבחנו שגם בהתחלה יש קושי. מה זה אל יתהלל החכם בחוכמתו? אל יתהלל החכם, אל יתהלל הגיבור ואל יתהלל העשיר. כל אחד מבין במה הם מתעללים. מותר לך להתעלל כשאתה חכם, אל תחשוב רק שהחוכמה היא חוכמה שלך. אל תחשוב שהגבורה היא גבורה שלך. הגבורה היא גבורה שיש מה להתעלל בה, אבל את מי אפשר להעלל איתה את השם? וזה במקום אחר כתוב בזוהר, ועל זה כן, על זה כן דיברנו פעם, רבי שמעון בר יוחאי אמר פעם על עצמו, אני סך הכל סימן. מה זה סימן? שלט. ילד קטן שרואה שלט עם חץ, כתוב ירושלים, אז הוא חושב שזה ירושלים. כן, השלט יכול להיות ליד תל אביב, אבל הוא חושב שזה, כתוב כאן ירושלים. המבוגר רואה שזה שלט שמראה את הדרך לאיזשהו מקום. האם אנחנו נמצאים בעולם של בעלי גאווה, של בן אדם שכל אחד הוא ישות נפרדת והוא חושב את עצמו מי יודע מה? אז ודאי שיהודי כמו רבי שמעון בר יוחאי, אז צריך לעמוד לידו ולהסתכל עליו ולחשוב שהוא לא יודע מה, אולי 1,000 או 1,500 שנה קודם היו עושים אותו אלוהים כמו פרעה, להבדיל. אבל מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? מה אתם מסתכלים עליי? אני שלט, אני סימן. תסתכלו לאן החץ מופנה. אני סימן שמראה לכם להסתכל על הקדוש ברוך הוא. מה אתם מסתכלים עליי? אני סימן הבעלמה. דיברנו על זה פעם, כשבן אדם עושה עם היד ככה, אז כולם מסתכלים לשם, אבל כלב מסתכל על האצבע. הכלב הכי חכם. הוא לא מבין כמה שתעלף אותו, אבל אתה עושה ככה, הוא יסתכל לך על זה. אם תזרוק לשם משהו, אז הוא ירוץ אחרי זה. אבל הוא לא מבין, קריאת כיוון, זה למה למה. אנחנו בני אדם. אנחנו צריכים להבין שבעצם כל מה שאנחנו רואים, אפילו שאת רבי שמעון בר יוחאי אנחנו לא רואים. אבל אנחנו רואים חוכמה, אנחנו רואים גבורה, רואים עושר, רואים עוד כל מיני דברים. אז צריך לחבר את זה עם השורש. זה בעצם כל הפסוק. ליקוטי מהר"ן בתורה סמך א', הזכרנו את זה שבוע שעבר ככה על קצה המזלג, בתורה סמך, שבעצם התורה היא פירוש על הסיפור של עבדת בת מלך. אצל רבי נחמן זה הולך הפוך, בשביל לפרש סיפור אומרים תורה. בדרך כלל אנשים בשביל לפרש תורה או מספרים סיפור. הסיפור הזה הוא כל כך עמוק, שכדי לפרש אותו הוא כתב תורה בליקוטי מהר"ן, תורה מאוד עמוקה. ושם רבי נתן כותב שיש שם קטע, התורה היא מתחילה עם הקטע הזה בסיפור שאנחנו עכשיו נעצרנו בו. אנחנו נעצרנו בהר של הזהב, המבצר של המרגליות, שם נעצרנו. ולא ידענו כל כך מה זה. אז רבי נתן כותב בהקדמה, כאן בספרים האלה חסרה הקדמה, הוא כותב בהקדמה ההר של הזהב, המבצר של המרגליות, זה התחלה של תורה סמך בליקוטי מהר"ן. וראינו את זה שבוע שעבר בשני מילים. כתוב שם שישנם השגות כל כך גבוהות, התבוננויות, שהאדם לא יכול להשיג אותם אם אין לו עשירות גדולה. ושם מדובר, ככה זה נראה ברגע הראשון שמסתכלים על זה, מדובר על עשירות, על עושר, על כסף, אני מביא כמה דוגמאות. אבל כשמסתכלים אחר כך יותר בפרטיות בתוך התורה, רואים שהוא מדבר על משהו אחר גם כן. העושר זה רק ביטוי חיצוני למשהו פנימי. והנקודה זה לא המילה עושר, זאת אומרת כסף, ממון. הנקודה היא ריבוי, חוסר גבולות. חוסר גבולות בכל אחד משלושת הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, גם בחוכמה, גם בגבורה וגם בעשירות, בשלושת הדברים האלה. וזה צריך להבין, מתי הדברים האלה הופכים להיות חסרי גבולות? איך יכול להיות? איך יש ריבוי? איך יש עושר אמיתי? עושר אמיתי של חוכמה ועושר אמיתי של עשירות ועושר אמיתי של גבורה. מתי יש את זה? מתי העושר הוא עושר אמיתי והוא באמת חסר גבולות לגמרי? כן, רק. זאת אומרת, זה מאוד קשור עם אותו פסוק של אל יתלל ואל יתלל ואל יתלל, כי אם בזאת יתלל המתלל. זהו. ושם מוצאים את בת המלך. שם מוצאים את בת המלך. היא אומרת לו בסוף, אחרי שהוא ניסה לחפש אותה עם כל מיני והוא כל פעם נכשל, היא אומרת לו, באותו הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם אתה תמצא אותי. זאת אומרת שהמלכות האלוקית נמצאת בכל אחד משלושת הדברים האלה, אבל צריך למצוא אותה שם, בגלל שיש מלכודת. בשביל זה פתחתי את הסוגריים, רק בשביל להגיע לנקודה הזאת. יש מלכודת גדולה תמיד בדברים טובים, יש מלכודת בדברים נחמדים, בדברים שתופסים אותנו. אז הרבה פעמים תארו לעצמכם אותו ילד שהוא רואה את השלט. בדרך כלל שלטי הדרכים הם שלטים פשוטים כאלה, שלט לבן כתוב עליו בשחור ירושלים ננחץ. נתאר לעצמנו שהשלט היה איזה משהו, לא יודע, היו מוצאים איזה אבן ישנה מימי בית ראשון שהיה כתוב עליו ירושלים, נגיד הכתובת העתיקה ביותר שמצאו, אם אין אלא ירושלים, והיו לוקחים לא פחות ולא יותר והיו שמים את זה והיו מלבישים על זה, היו שמים לזה שפיץ שזה יהיה חץ לכיוון ירושלים. הרי יש עוד, לא חסרים שלטים על מה להסתכל. על השלט הזה היו כולם באים ומצלמים אותו ומצטלמים לידו ועושים איזה עסק שלהם. למרות שזה סך הכל שלט, אבל זה כל כך יפה וכל כך נחמד, אז ודאי שהיו עושים ממנו עסק, היו עושים ממנו עסק הרבה יותר ממה שמירושלים ייתכן. כן? תלוי לאן הוא היה מוביל. וזאת סכנה. בעבודת השם, אז כשיש לנו, יש לנו דברים שמראים את הדרך. לפעמים בן אדם חוטף מכה וזה מראה לו את הדרך. אבל הרבה פעמים הדברים שמראים לנו את הדרך לכיוון הנכון, להתחבר לקדוש ברוך הוא, הם דברים שהם בעצמם כל כך יפים וכל כך נחמדים, שאנחנו יכולים להיתקע ולהתעסק איתם, ולשכוח בכלל שהם אמורים לראות לנו את הדרך הלאה, דווקא בגלל שהם כל כך יפים וכל כך נחמדים. ואנחנו נראה את זה פה בסיפור. הוא הולך, הוא מגיע לכל שלושת התחנות האלה, הוא מגיע למשהו שמסמל את עולם, את עולם העשייה ואת עולם הבריאה, את עולם היצירה ואת עולם הבריאה, ובכל מקום הפיתוי הוא להתקע עם זה. הנה השגת, תישאר פה, מה אתה מחפש דברים שהם הם, הם, הם כמעט לא קיימים או משהו כזה, כן? זה מעל ההשגה שלנו וחבל על הזמן וכל זה. העבודה כאן של האדם היא בדיוק מרומזת באותו פסוק שאל יתהלל. אם העשיר מתהלל באושרו, אז הוא נתקע באושר שלו, הוא לא מבין שהאושר ניתן לו כדי לחבר אותו לשורש. אם החכם אותו דבר והגיבור אותו דבר, הוא מתהלל אז הוא נתקע שם. ברגע שהפסוק מוסיף את המילה בזאת, אז כבר הכל נהיה מתוקן, כי המילה זאת אומרת קודם כל שאנחנו מקבלים בלבד, אז תמיד אנחנו מחוברים לשורש. עכשיו לפי זה אפשר להמשיך לקרוא את הסיפור. נראה את זה פה בדף ממתת למעלה, נקרא את המילים האחרונות שמה שקראנו פעם הקודמת. הוא לקח את המטפחת והרים אותה כנגד השמש והתחיל לראות האותיות, הרי היא כתבה על זה עם דמעות, וקרה מה שכתוב שם, כל קובלתה וצעקתה כנל, ושכעת איננה שם במבצר הנל, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שזה זה בומבסטיקה של השירות משהו, ושם תמצאני. והשאיר את המשרת והניחו והלך לבדו לבקשה, והלך כמה שנים לבקשה, וישב עצמו שבוודאי ביישוב לא נמצא הר של זהב ומבצר של מרגליות. ביישוב הכוונה בין בני אדם, בתוך התרבות האנושית. אז אם יש הר של זהב ומבצר של מרגליות, אז בטח בני אדם כבר עשו מזה איזה משהו. אם ניקח דיבור תנכי, אז בטח כבר הקדיש אותו לעבודה זרה, כן? או אם ניקח מהתרבות של היום, אז בטח כבר שמו עליו פתק קטן, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הוודאי שזה לא זה. זה מין תחליף, הוא לא מחפש את התחליפים, הוא רוצה את האורגינל. מה הוא מחפש עכשיו? הוא מחפש לראות בתוך כל המציאות איך שהיא מחוברת לשורש. אז כי הוא בקיא במפת העולם, הוא מכיר את דרכי העולם, כן? ועל כן הלך אל המדבריות. הוא יוצא מחוץ ליישוב, עוד פעם, כמו שהוא הלך בתחילת הסיפור, הוא יוצא מחוץ למוסכמות החברתיות המקובלות. הוא הולך לחפש לבד. והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. הוא השאיר את המשרת. כן, הוא משאיר את המשרת. הוא הולך עכשיו לעשות עליית נשמה. המשרת היה השכל הפשוט שלו, שהוא השתמש בו כל הזמן. עכשיו הוא הולך לעלות לעולם עליון. זה, מכאן זה כבר מתחיל להיות לגמרי חוכמת הנסתר, מה שנקרא. אחר כך, עכשיו יש לו כאן התגלות ראשונה, ראה אדם גדול מאוד, שאינו גדר אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך. זאת אומרת, נותנים לו רמז שהוא עכשיו, הוא נמצא בעולם אחר. ונשא אילן גדול. עץ, אילן, זה תמיד מראה על שלמות של, על יחידה אורגנית שלמה, שיש בה שורש וגזע וענפים וזרימה, הכל. יש עולם, עולם שלם, עם, עם מערכת שלמה שהיא מצד עצמה לא חסר בה שום דבר. וזאת אומרת, הוא כאילו פוגש ממונה על איזשהו עולם, שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. אז עוד פעם רמז מראים לו על מישהו שהוא מעולם אחר, מעולם גדול מה שהעולם שלנו. ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? כן, הוא מרגיש, הוא עולה ופתאום מגיעה אליו ישות כזאת ואומרת לו, מי אתה? טוב, שאלה קשה. מה אנחנו היינו עונים כשהיו שואלים אותנו, מי אתה? אני לא יודע. כן. ואמר לו, אני אדם. זה מכנה משותף אחד, אף אחד לא יכול להכחיש, הוא בן אדם. ותמה, ואמר שזה כל כך זמן שאני במדבר ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. בני אדם לא מסתובבים כאן. זאת אומרת, במילים אחרות הוא אומר על עצמו שהוא לא בן אדם. אחרת אתה בעצמך בן אדם, אז מה אתה אומר שלא, לא ראית כאן בן אדם? אז השני למלכות, הוא מספר לו, הוא סיפר לו כל המעשה הנ"ל. ושהוא מבקש, זאת אומרת מחפש, הר של זהב ומבצר של מרגליות. אמר לו, בוודאי אינו בנמצא כלל. הנה, עכשיו יש לו את המשוכה הראשונה שצריך לעבור עליה. אין דבר כזה. מה פתאום? ודחה אותו, ואמר לו שהשיעו את דעתו בדבר שטות. עשו לו סתם, זה סוגסטיה כזאת, זה קשקוש. מה? עבדו עליך. כי בוודאי אינו נמצא כלל. והתחיל לבכות מאוד. היינו, השני למלכות, בכה מאוד, ואמר כי בוודאי בהכרח הוא נמצא. באיזה מקום? זה בעצם הנקודה שהחזיקה אותו, אנחנו נראה את זה עוד פעמיים. החזיקה אותו דבר אחד, זה בעצם הנקודה שהחזיקה את עם ישראל בגלות כל כך הרבה שנים. וזה כתוב במפורש. יש ספרים, דווקא ספרים מאוחרים, שכותבים את זה, מאיפה אנחנו יודעים שבסוף יהיה הכל מתוקן? אז הם אומרים ביטוי מאוד בוטה, הם אומרים, אלוקים איננו שקרן. ממש כך. כתוב בתנ"ך, הוא הבטיח לנו, אז הוא בטח יקיים. אמונה פשוטה, בלי פילוסופיה, בלי כלום, סתם. אמרו לי, אז זה חייב להגיע. אני לא יודע, אני לא רואה את זה, אבל זה חייב להיות. כי זה בוודאי נמצא. לא ייתכן שיהיה סתם ממני צחוק. הבת של המלך השאירה לי, כתוב עם הדמעות שלה, איזשהו מסר על מתפחת, אז היא עשתה ממני צחוק, אז זה לא יכול להיות. שכותבים עם דמעות, לא עושים צחוק. והוא דחה אותו. היינו האדם המשונה שפגע, דחה אותו בדבריו ואמר כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניו. והוא אמר, היינו השני למלכות, שבוודאי יש. אמר לו האדם המשונה לשני למלכות, כאן אנחנו רואים איך שכל איך שכל המיניות מתחילות להתקפל כשהאדם יודע את אשר לפניו. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, לדעתי אשתות, אך מחמת שאתה מתעקש, הנה אני ממונה על כל החיות, אעשה למענך ואקרא לכל החיות כי הם רצים את כל העולם. אולי תדע אחת מהם מהר ומבצר כנעד. אז הוא קורא לכל אלה שממונים תחת זה כבר, זה עולם העשייה הרוחני. זה לא העולם שלנו, גם העולם שלנו זה עולם העשייה. העולם העשייה הרוחני זה דרגה אחת מעלינו, ושם אין, זה, זה לא, זה לא עולם של מקום, וזה לא עולם של זמן, לא זמן כמו הזמן שלנו, זמן אחר. מקום שאומר, מה שאומר שמקום זה מדרגה, וזמן אומר סיבה ותוצאה. עולם, מערכת מושגים שונה לחלוטין, אבל יש שם פרטים, יש שם אינדיבידואליות, ויש שם לא רק אינדיבידואליות, יש שם גם אני אתה. לא רק, זאת אומרת, אינדיבידואליות אישית, לא רק נגיד אחד אחרת מהשני בגלל התכונות שהן אחרות, אלא שכל אחד מרגיש את עצמו אחרת מהשני. וקרא זה את זה ואמר, אפילו בעולם המלאכים, עולם המלאכים בדרך כלל מתארים אותו כעולם היצירה, שייך יחסים של אני ואתה. יש נפרדות, לא נפרדות של גאווה, של קליפה, אבל יש נפרדות. ויכול להיות שאחד משיג והשני לא משיג, וייתכן שאחד מכל אלה שאני ממונה עליהם, אולי הוא יודע משהו ממה שאני לא יודע. וקרא את כולם מקטן ועד גדול, כל מיני החיות, זאת אומרת מהבעל השגה הקטן ביותר עד ה... לא יודע מה נקרא שם חיות. יש הרי בתנ"ך יש גם מושג של חיות הקודש. חיות הקודש לא שייכות לעולם העשייה, אבל יש משהו דומה. כל מיני החיות, ושאל אותם, וכולם השיבו שלא ראו. ואמר לו, ראה ששטות סיפרו לפניך, אם תשמע שוב לאחריך, כי בוודאי לא תמצא, כי איננו בעולם. כאן הוא קלקל, זאת אומרת, אם היה אומר, אתה לא תמצא, אז יכול להיות שהיה יכול להשפיע עליו. אבל הוא אומר לו, אתה לא תמצא בגלל שזה איננו, אז הוא מתנגד לאמונה שלו. אני יודע שזה נמצא. זה שזה איננו זה שקר. אם אתה אומר שאני לא אמצא כי זה איננו, אז אתה עושה מניפולציות. אתה מנסה למנוע אותי על ידי טענות שקריות. אז מזה אני יודע שאני כן אגיע. כי אם באמת לא הייתי יכול להגיע, בשביל מה היית צריך לשקר? אתה יכול להגיד, שמע, זה נמצא, אבל זה כל כך רחוק שאתה לא יכול להגיע לשם. אם אתה צריך לשקר אותי, אז סימן שאני יכול להגיע. זה לימוד גדול, העניין הזה. והוא הפציר מאוד ואמר שבהכרח הוא בנמצא בוודאי. הוא לא סתם, הוא דורש ממנו שיעזור לו. בפלא נפלא. הוא מנסה להסיט אותו מהמטרה שלו, והוא עומד מולו ואומר לו, הוא אומר לו, לא, אתה תעזור לי, לא רק שאני אגיע ולא רק שאתה משקר אותי, אלא אתה תראה בסוף שאתה בעצמך תעזור לי. איזה תעצומות נפש צריך בשביל זה. אמר לו האדם המשונה לשני למלכות, הנה במדבר נמצא שם אחי, כן, אח כביכול, אח גדול ממני, ככה זה נראה, והוא ממונה על כל העופות, זה כבר דרגה יותר גבוהה, ואולי יודעים הם מחמת שהם פורחים באוויר בגבוה, אולי ראו הר ומבצר ענל, ותלך אליו ותאמר לו שאני שלחתי אותך אליו. והלך כמה וכמה שנים לבקשו, ומצא שוב אדם גדול מאוד כנל, ונשא גם כן אילן גדול כנל, ושאל אותו גם כן כנל, והשיב לו כל המעשה. הוא שאל אותו גם כן, מי אתה? הרי בני אדם לא מסתובבים פה, מה אתה עושה פה? אז הוא אמר לו, באתי לחפש, ושאחיו שלחו אליו. הוא אמר לו, האח שלך שממונה על החיות. והוא דחה אותו גם כן, כי בוודאי אינו בנמצא, והוא הפציר אותו גם כן. אמר לו האדם הזה לשני למלכות, הנה אני ממונה על כל העופות, אקרא אותם, אולי יודעים הם. וקרא כל העופות ושאל את כולם, מקטן ועד גדול, והשיבו שאינם יודעים מהר ומבצר ענם. זאת אומרת, עכשיו אנחנו כבר יודעים שהעניין הזה של המלכות, איך שהיא בשורש, ולשם היא עלתה, היא עלתה קרובה יותר. יש בתחילה, אנחנו רואים את זה פשטות כך, בזמן התנ"ך, בפרט בזמן של נביאים ראשונים, אז היה, לא רק שהיה משכן ומקדש וכל זה, היה איזה מין מקדש רוחני שהיה נמצא בגלוי והיה הרבה יותר קרוב לבני אדם מה שבתקופות יותר מאוחרות. אם תסתכלו את ספר שופטים למשל, את גדעון עם המלאך, את כל הבכלל, קין חוטא, אז השם מדבר איתו. או, זה בסדר. ככה צריך להיות. על המקום להתחזק, לא להמשיך ליפול. היה, אפשר לומר, בית המקדש הרוחני היה בגלוי. אחר כך התחילה תקופה שהעניין הזה מסתתר. שלא, את הקדושה הרוחנית לא כל כך רואים. אבל רואים בהתחלה, אפילו רשעים. קין הרג את הבל, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו וצועק לו, היי הבל אחיך. תחשבו על זה. אח רוצח את אחיו, אז אחרי זה הוא מקבל נבואה מהשם, שהוא אומר לו, תשמע, מה זה לא בסדר מה שעשית? לנו זה נראה כל כך מוזר, אבל הסדר ההנהגה האלוקית הייתה בהתחלה שהשכינה הייתה למטה. כמו שהבת מלך הייתה, הסתובבה בתוך האופק שלו, שהוא יכל להגיע אליה. אחר כך היא אומרת לו, תשמע, עכשיו אני כבר לא פה. אני הולך חזרה הביתה, אני הולכת למקום גבוה ורחוק. ואתה רוצה עכשיו להוציא אותי, כאן המושג של להוציא, זה לא להוציא מעמקי הקליפות, אלא להמשיך אותי חזרה כלפי מטה. להכניס אותי חזרה למציאות של העולם, שאני אהיה דומיננטית, שאני אפעל בעולם, אז אתה צריך לעשות מסע ארוך. ואז הוא מגיע, שהוא עושה כבר ליד נשמה, והוא מגיע לעולם העליון, וגם שם לא יודעים איפה היא. זה קצת מזכיר את הפסוקים באיוב, שמחפשים את החוכמה, והים אומר שהיא לא בתוכי, ויש כמה, יש פרק כזה, והחוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה, וכולם מחפשים, וכל אחד אומר, תהום אמר היא לא אצלי, והים אומר היא לא אצלי, זה מין דבר כזה, שמחפשים את הנקודה האמיתית, ויש בעלי השגות ויש, אבל את האמת אף אחד לא משיג. אבל צריך להבין את זה גם למה. מה הנקודה כאן? למה כל כך קשה? לכאורה האמת זה הדבר הכי פשוט והכי טבעי. מה יש? להגיד שזה מרובע וזה מלבני וזה עגול? מה הבעיה? להגיד אמת זה כל כך קשה. אף על פי כן, אם אנחנו היינו יושבים, מקליטים את עצמנו 24 שעות ואחר כך פותחים את זה, ואחר כך עושים כמו מחברת ציונים של מורה למצוא את השקרים ואת האמיתות שדיברנו, אז אם נבדוק את זה ככה שאף אחד לא יראה, שלא נצטרך לטייח, אז אנחנו נראה שהמון המון שקרים יצאו מהפה שלנו במשך 12 שעות בלי להרגיש אפילו. זה כבר מובנה בתוך האישיות שלנו, לא מרגישים ככה. למה זה כל כך קשה? יש, האמת שיש איזשהו שקר אחד עמוק שהוא גורם לכל השקרים הקטנים שלנו. אם אנחנו נבדוק את השקרים בכלל, אז אנחנו נראה שבדרך כלל שקר קשור או עם התפארות, עם שסבת, עם התפארות, או עם מניעה מביזיון. זאת אומרת, שואלים אותי למה עשית כך וכך, למה לא עמדת בהתחייבויות שלך, למה זה, אז מופיע השקר. או סתם ככה, שישים לי שיחה ומתחילים לדבר, אז אוהבים לשפץ את המציאות לצורך הסיפור, לצורך הוויכוח. בדרך כלל אלה הם שני הסיטואציות העיקריות שעליהם גודל השקר. עכשיו, ממה זה נובע? מנפרדות, מגאווה, מנפרדות, מתחושה שאני מסדר את העניינים בעולם. ובאמת אדם שיותר חשוב לו, אם נגיד ככה, קשר אמיתי עם החבר שלו, קשר אינטימי, אמיתי, פתוח, יותר חשוב לו מה שהאגו טריפ שלו, של ההיראות גיבור או חכם או עשיר, אז הוא פחות משקר. כן? זה פשוט כך. בן אדם שמחפש לתמוך יותר מאשר להיראות טוב, אז הוא פחות משקר. מאיפה זה מתחיל? גם לזה יש שורש, גם לשורש יש שורש. השורש של כל השקרים זה הגאווה, הנפרדות. מה השורש של הגאווה והנפרדות? השורש הראשון של הגאווה והנפרדות זה התרגומים. אתם זוכרים, דיברנו על שלוש תרגומים? אצלנו זה כבר כלום, אצלנו, גם אצלנו התרגומים הם תמיד כלפי חוץ. התרגום הראשון זה המחשבה, אז זה תרגום כלפי הגוף. התרגום השני זה הגוף, הוא נפרד, הוא מאוחד לצורך העניין עם הנשמה, אבל במהות הוא דבר נפרד. החשיבה נועדה לספר לגוף מה שקורה בנפש, זה תרגום, זה דיבור החוצה. הדיבור הוא ודאי שהוא הולך לעולם נפרד, זה דיבור מאדם לחברו, כן? וודאי שהמעשה הוא תרגום לעולם נפרד. מה דיברנו? מה השורש של כל שלושת הביטויים האלה של הנפש, שזה המעשה והדיבור והמחשבה? השורש שלהם זה שלוש עולמות, שלושת העולמות האלה שאנחנו עכשיו בשני, באמצעי שלהם. שלושת העולמות האלה הם עולם העשייה ועולם היצירה ועולם הבריאה. והם שלוש עולמות שהם גם כן, הם שלוש תרגומים. אם נסתכל טוב, שלושת העולמות האלה הם שלושה תרגומים. עולם העשייה מתרגם את הכוח האלוקי עד לרמה של עולם העשייה, עולם היצירה מתרגם אותו קצת פחות עד לרמה של ה... אבל זה תמיד תרגומים, גם עולם הבריאה זה תרגום. והיות שזה סך הכל תרגום, זה תמיד החוצה. היות שזה החוצה, הנבראים של עולם הבריאה והנוצרים של עולם היצירה והנעשים של עולם העשייה, למרות שהם רוחניים לגמרי, אבל הם כבר נפרדים והם כבר צריך כבר לתרגם בשבילהם. זה השורש. השורש הראשון של הגאווה תקוע שם. והם לא רואים, זה שורש בקדושה, אבל זה השורש. הם לא רואים את המלכות האלוקית בתהרתה. הם לא מסוגלים לראות, הם רואים אותה דרך עצמה. זה כמו, זה מזכיר קצת את המאמר חז"ל, שחז"ל אמרו שכל הנביאים התנבאו באספקלריה שאינה מהירה חוץ ממשה רבנו. מה זה אספקלריה שאינה מהירה? יש כמה פירושים, אבל הפירוש הכי נפוץ, שהאספקלריה שאינה מהירה זה ראי. כשבן אדם מסתכל בראי הוא רואה את עצמו. אז כל הנביאים, מה, הם לא ראו את השם? הם ראו רק את עצמם. הם ראו את השם, הם שמעו את דבר השם, אבל הם ראו דרך ההשתקפות של עצמם. הם לא ראו אותו כפי שהוא. ותכף נסביר את זה למה. משה יכל לדבר, לשמוע את כל השם בלי התרגומים. ההשגה שלו הייתה משם. עכשיו, קצת להבין את זה, מה זה אומר? זה מאוד עמוק. איך, מה ההבדל בעצם? אז יש דבר מעניין. בתלמוד כתוב על פסוק, יש פסוק שאנחנו קוראים אותו בקריאת שמע, ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. פסוק שהיה צריך בעצם להיות כתוב, ונתן השם אלוקיך עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. אז זה ונתתי, משה עומד ומדבר עם בני ישראל, הוא נותן שם עשב בשדות. איזה מין דבר זה? אז בתלמוד נאמר, שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. משה לא אמר את זה, השם אמר את זה. אז בני ישראל ראו עומד משה ומדבר, אבל בעצם השם אמר את זה. עכשיו, זה נקרא לקבל את הנבואה בלי תרגומים, ישר מהשורש. זה עובר דרכו כאילו שהוא צינור חלק, זה לא שהוא עושה משהו, זה עובר דרכו, הוא לא משתתף באופן פעיל, הוא בטל לגמרי. הדרגה של נבואה של משה רבנו הייתה כל כך גבוהה בגלל שדרגת הביטול שלו הייתה לגמרי. וזה בדיוק העניין של משה, שהוא ענב מכל אדם. לקוטי מהר"ן כתוב שמשה זה מם והי, זה מה. מה זה כמו כלום, ואנחנו מה. והשין זה השלוש דרגות של החכם והגיבור והעשיר. זה כתוב בתורה אחרת. אבל זה הכל חוזר לאותה נקודה. משה היה חכם, ומשה היה גיבור, ויש איזה כמה מדרשים, ומשה היה עשיר. פסול אחד, שני האבנים, כתוב שזה היה אבנים יקרות, והפסולת תהיה שלך, פסול אחד. מה שירד מהפיסול, מזה הוא נהיה עשיר. אבל מה? שכינה מדברת מתוך גורנה של משה, האושר הוא לא אושר של משה, ואנחנו מה? ההתחלה והסוף של המילה משה זה מה? זה ביטול השם. בתוך הביטול הזה יש את שלושת הדרגות של של הגיבור והעשיר והענב. והגיבור והעשיר והחכם. בתוך זה. עכשיו, לפי זה מובן, מדוע הוא עולה באמת, השני למלכות כאן, הוא עושה עליית נשמה, הוא עולה לעולם רוחני, הוא עולה לעולם רוחני עוד יותר גבוה, אבל כשהוא מחפש את המלכות האלוקית, זאת אומרת, הוא מחפש את אותה תחושה, נפרדים, והם לא, ברגע שזה יתגלה להם, אז הם יהיו כלולים במקור, הם כבר לא יהיו נפרדים יותר, ואז המהות שלהם תשתנה. וזה הם לא יכולים, זה למעלה מההשגה שלהם, הם נבראו להיות כאלה. למה האדם יכול לעלות מעליהם? הרי מה קורה כאן בסיפור? הוא יוצא מהעולם שלו ועולה לעולם יותר גבוה. בעולם היותר גבוה לא שמעו על הדבר הזה, אז הוא עולה לעולם עוד יותר גבוה, ועוד מעט נראה שגם שם לא שמעו על זה, הוא יעלה לעולם עוד יותר גבוה. למה הם לא יכולים להתעלות מעל עצמם והוא כן יכול? בגלל שהוא אדם ויש לו בחירה, והבחירה שלו היא בגלל שהוא חלק אלוקה ממעל. המלאכים איננם חלק אלוקה ממעל, יש להם תקרה ויש להם רצפה, הם לא יכולים לעלות מעל התקרה כביכול, אבל האדם יכול. אז האדם עובר והוא משתמש בהם רק כסולם. כל מדרגה שהוא מגיע הוא סופג אותה והוא לומד ממנה, אבל הוא עובר דרכה והוא עולה יותר גבוה, הוא לא נשאר שם. וכל העבודה שלו בשלב הזה, כמו שבשלב הקודם היה לו, הוא היה בתוך העולם שלנו, היה לו התמודדות עם תפוח, היה לו התמודדות עם קצת יין, היה צריך לא להיתקע בדברים גשמיים. עכשיו, היות שהוא לא עמד בניסיון הזה, נותנים לו עכשיו ניסיון הרבה יותר קשה. הוא צריך להתחכך עם דברים רוחניים שהם הרבה יותר משכנעים מאשר קצת יין או איזה תפוח. הם הרבה יותר מלבבים, בן אדם בקלות יכול לשקוע שם, והוא צריך להתחזק ולעבור דרכם ולא להישאר תקוע. ולמרות שלא רק שהוא רואה כמה נפלא שם, אלא שעוד אומרים לו שיותר מזה אין, וכל מי שמדבר על יותר מזה הוא מדבר על דמיונות. אז תעזוב את הדמיונות שלך, תישאר פה, טוב פה, מה אתה רוצה? חסר לך עוד משהו? אז יש לו פי שתיים יותר ניסיון. מצד אחד, אף פעם לא פיתו אותו, כשהוא עמד מול התפוח, אף אחד לא פיתה אותו שהתפוח זה הדבר המעולה ביותר בכל העולמות. כאן, כשהוא עומד בעולם של מלאכים ושל שרפים, אז הוא בקלות יכול להתפתות שהוא הגיע לשיא, הרי הוא אף פעם לא ראה דבר יותר גבוה. זה יכול בקלות להתפתות שהוא הגיע לשיא. זה הבדל אחד. הבדל שני, שזה באמת הרבה יותר משמעותי. הוא מתמודד עם דברים משמעותיים הרבה יותר. זה כמו, אפשר לומר, זה מין יצר הרע של צדיק. יש יצר הרע של אדם פשוט, הוא לא עומד בניסיון של כסף, של כבוד, של דברים כאלה, תאוות. יש צדיק יכול להיות בשני אופנים, יצר הרע של צדיק. הוא עושה עליית נשמה, הוא מגיע למדרגה מאוד גבוהה, אז יכול להיות לו יצר הרע אחד שאומר לו, תישאר פה, אל תחזור לגוף. וזה יצר הרע מסוג אחד, כי בסוף חייבים לחזור לגוף עד שהשם קורא. והדבר השני זה שהוא אומר לו, תישאר פה, אתה יכול לחזור לגוף, אבל אל תעלה יותר, כי יותר אי אפשר לעלות. זה השיא. ומי שאומר ככה, אז צריך להבין שזה שקר. זה עצמו שבן אדם, או לא בן אדם, אפילו מלאך, לא משנה מי, בא ואומר, יותר מאיפה שאתה נמצא עכשיו אי אפשר לעלות, זה סימן שזה שקר. אין מדרגה שאי אפשר לעלות מעליה. כי השם יתברך הוא אין סוף. תמיד אפשר לעלות יותר. טוב, אז אני ממונה על כל העופות, אקרא אותם, אולי יודעים הם. וקרא כל העופות ושאל את כולם מקטן ועד גדול, והשיבו שאינם יודעים מה הוא מבצר כנב. אמר לו, הלו, אתה רואה שבוודאי איננו בעולם. הנה העופות, מה, אתה רוצה להשיג יותר מהעופות? אם תשמע לי שוב לאחוריך כי בוודאי איננו. והוא, היינו, השני למלכות, הפציר אותו ואמר שבוודאי ישנו בעולם. אמר לו האדם השני הזה לשני למלכות, הוא כבר, עכשיו הוא גם הוא מרים ידיים, להלן במדבר נמצא שם אחי, זה כבר השלישי, שממונה על כל הרוחות, והם רצים כל העולם. אולי יודעים הם, והלך כמה וכמה שנים לבקש, הוא מצא אדם גדול גם כן כנל, ונשא גם כן אילן גדול כנל, ושאל אותו גם כן כנל, וישיב לו כל המעשה כנל, ודחה אותו גם כן. הוא הפציר אותו גם כן, ואמר לו האדם השלישי הזה לשני למלכות, שמענו, למענו יקרא שיבואו כל הרוחות, וישאל אותם. וקרא אותם, ובאו כל הרוחות, ושאל את כולם, ולא ידעו שום אחד מהם מהר ומבצר הנ"ל. זהו, עכשיו כבר, זהו, נגמר הסיפור. כבר לא אומר לו, יש לי עוד אח. עכשיו כבר, מותר לו להתייאש. לפי כל אמת מידה, כבר יכול להתייאש לגמרי. כל פעם הוא הולך כמה שנים, ואמר לו, האדם השלישי לשני למלכות, לא, אתה רואה ששטות סיפרו לפניך, והתחיל לבכות מאוד. הוא רואה באמת, אבל הוא לא בוכה עם ייאוש. ואמר, אני יודע שישנו בוודאי. אני יודע. זה הנקודה, זה צריך להבין. לא כתוב כאן, אני מאמין. כתוב, אני יודע. זה משכנוע פנימי עמוק. אני יודע. בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד. וכעס עליו הממונה הנ"ל, מדוע אני תחרת לבוא? הלא גזרתי שיבואו כל הרוחות, ולמה לא באת עמהם? יש כאן גם עיוות של זמן בסיפור, כי לקח כל כך הרבה שנים, תכף תראו מה. השיב לו שנתעכבתי מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב ומבצר של מרגליות, שזה התעכבתי. ושמח מאוד, הנה הוא מצא כבר קצה חוט. קודם כל הוא יודע שיש דבר כזה, כבר אי אפשר כבר להגיד לו אין. אז הוא צריך להבין איך הרוח הזה כן יכול. אמרנו, הרי הם לא יכולים להשיג את העניין הזה. יש בפירוש של הרמב"ן על התורה, בסיפור של הגר, זוכרים את הסיפור של הגר שהיא שם עם המדבר, עם הילד במדבר ואין מים, והשם פותח את העיניים שלה ומראה לה באר, אבל איך זה בא? בא מלאך ואומר לה, בא מלאך ומדבר איתה, ואחר כך כתוב ותקרא שם השם הדובר אליה אתה אל רואי, כי אמרה גם הלום ראיתי אחרי רואי. מה פירוש ותקרא שם השם הדובר אליה? כתוב בפרש ויאמר לה מלאך השם. אז מה זה ותקרא שם השם הדובר אליה? אומר הרמב"ן, היות שהמלאך מדבר בשליחותו של השם, אז באותו רגע הוא נקרא בשם השם, כי שלוחו של אדם כמותו. באותו רגע, בתור שליח, אז לפעמים המלאך מתאחד לגמרי ומקבל כוח לעלות מעל המדרגה שלו. ההבדל הוא רק שזה הפוך. יש מקום שכתוב ממש הפוך ממה שאני אומר, אבל שניהם אמת. השפת אמת כותב באיזשהו מקום שכל בן אדם הוא, כל בן אדם הוא שליח, אז וגם המלאכים הם שליחים. אז למה המלאכים נקראים מלאכים ולא בני אדם? כי המלאכים הם תמיד שליחים, הבן אדם רק מתי שעושה את רצון השם. בסדר, אבל יש גם דבר הפוך. יש לפעמים האדם הוא שליח תמיד, אלא שלא תמיד הוא מוציא את השליחות שלו מהכוח אל הפועל. המלאך, כששולחים אותו אז הוא שליח, וכשלא שולחים אותו אז הוא לגמרי לא שליח. ושזה כתוב בישעיהו, זה גם קטע שמופיע בסידור התפילה, שהמלאך אומר קדוש 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 השם צבאות מלוך על הארץ כבודו, ששם השם קדוש ממנו. המושג שקדוש בתנ"ך זה דבר מובדל, רחוק, שם השם רחוק ממנו. המלאך אומר ששם השם רחוק ממנו, והגר, והתורה כותבת את זה, זאת אומרת שזה אמת, הגר קוראת למלאך בשם השם. איך זה יכול להיות? כי ששם שלחו את המלאך שידבר איתה. כשהוא עושה את השליחות הוא נקרא בשם השם. כשהוא משבח את השם, כשהוא עומד ואומר קדוש, אז השם קדוש, אז השם רחוק ממנו. האדם לעומת זאת הוא תמיד שליח, תמיד. כי עצם העובדה שהוא פה, בתוך הגוף, כל רגע ורגע, כל דקה, זה שליחות. אלא מה? הוא לא תמיד מבצע את השליחות. הוא עצלן, הוא אוהב לשבת בשקט, הוא אוהב לנוח. אבל הוא כל הזמן שליח. אז האדם תמיד יכול ברגע, בדקה, הוא יכול להפוך מן הקצה אל הקצה, הוא יכול לעלות משאול תחתית, כן, עד אין קץ, ברגע אחד. ויש על זה עוד הרבה מה לדבר. כתוב במשלי, כתוב, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו. כתוב בחסידות שבן אדם שמשתמש בדעת, הדעת של האדם היא בעצם הדעת של השם, היא רק שוכנת במוחו של האדם, מיניאטורה. אם הוא משתמש עם הדעת, אז הוא יכול לבקוע את התהומות ולצאת מהם. יכול להיות שהוא בתהומות, הוא נמצא, כמו שאומרים, עמוק באדמה, כן, האדם. אבל הוא יכול ברגע אחד לצאת, מדוע? כי במהות הוא כל הזמן שליח לקיים את רצון השם. המלאך לא תמיד, אבל כאן יש לנו דוגמה של מלאך, אותו רוח, שהיה לו שליחות ספציפית לקחת את הבת מלכה ולהביא אותה להר של זהב ומבצר של מרגליות, ובזה הוא היה שונה מכל היתר ושמח מאוד. האמת שהיה לו שתי שליחויות, היה לו עוד שליחות, היה לו שליחות לספר את זה לשני למלכות, ככה זה מתבקש. ושאל הממונה את הרוח, מה יקר שם? שאל הממונה את הרוח, מה יקר? זהו, אנחנו נשאיר את זה פה, זה הגיע הזמן, אבל זה גם התחלת עניין כאן, אז נשאיר את זה ככה.